שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו משוחחים עם הרב לייטמן על העקרונות הדמוקרטיים, לוקחים בכל פעם עיקרון אחד ומנסים להתבונן עליו קצת יותר לעומק, והיום נרצה להתבונן על העיקרון של שלטון החוק, בימים שבהם שלטון החוק כבר מוטל קצת בספק, בארצות הברית יש שערות גדולות גם אצלנו, החוק לא תמיד מכובד, תהיו איתנו, יעל בואי נצא לדרך.
אז כשאנחנו מדברים על שלטון החוק, למה אנחנו בעצם מתכוונים? מדובר על זה שהחוק הוא השליט על החברה כולה, על כל הרבדים שלה, על כל המוסדות שלה, ללא יוצא מן הכלל. כל הגורמים במדינה חייבים לפעול לפי החוק, ופעולה בניגוד לחוק בעצם צריכה להתקל באיזשהם סנקציות שהחברה מפעילה מול אלה שמפרים את אותו חוק. ובתוכנית היום אנחנו נרצה לבחון באמת האם יש מקום לשלטון החוק, האם אנחנו צריכים להתנהל על פי חוקים מסוימים, אם כן, על פי אלה חוקים אנחנו צריכים להתנהל, ואני רוצה לפתוח בשאלה, האם אתה מסכים בכלל עם העיקרון הזה שנקרא שלטון החוק, לומר שהחוק הוא השולט, ובני אדם חיים לפי מערכת חיים, חוקים מוגדרת.
ודאי, ודאי שכן. אין ספק שאנחנו צריכים לחיות לפי החוקים, עד שאנחנו לא מקבלים את החוקים האלו בצורה מובנת לנו מאליו, זאת אומרת שאני מכיר את הטבע ורואה חוקי הטבע, ואני מצמיד את עצמנו לחוקים האלו, שאני מבין את זה, ושאני נמצא בלב ונפש עם זה, אז חייבת להיות מערכת שהיא כל הזמן מלמדת אותי, מגבילה אותי, מכוונת אותי נכון לטובת החברה.
מה הם אותם חוקים שבאמת יכוונו אותי לחברה טובה? כי אנחנו רואים שיש לנו היום מערכת חוקים, ויש לנו מערכת בתי משפט, אבל אנחנו מרגישים שמשהו שם, שלא תמיד החוק והצדק הולכים בכפיפה אחת, לא תמיד זה מורגש לנו באמת שהחוקים האלה הם חוקים ששומרים עלינו מספיק טוב כחברה.
כן.
איזה חוקים הם חוקים שבאמת ישמרו עלינו כעל חברה טובה, כחברה נכונה?
שהם חוקים שהם נובעים מהטבע, מהבנה לאן האנושות צריכה להתקדם, לאיזה צורה הנכונה בכל צד ושעל, שנמצא לפנינו. האם אלה שקובעים חוקים ומכוונים אותנו ללכת לפי החוקים האלה, הם מבינים בכלל באיזה מערכת אנחנו נמצאים, אלה בא להם לעשות חוקים כאלה או כאלו, אני שומע שכל יום מקבלים איזשהו חוקים חדשים, אני לא מבין מאיפה הם לוקחים את החוקים האלה, שהם קובעים על כל העם, ואולי על כל העולם נגיד, לפי מה זה פתאום מתגלה שחייבים לקבוע איזה חוק חדש, זאת אומרת, התנהגות מסוימת של בני אדם, ביניהם, כלפי כל מיני צורות של החברה האנושית, מדינה, צבא, האקולוגיה, לא יודע, כל העולם. אני לא יודע מאיפה לוקחים את זה, אבל אני שומע שכל הזמן דנים בחוקים, חוקים, חוקים. כאילו שהם נמצאים באיזושהי מעבדה, והם כל הזמן חוקרים את העם ואת הטבע, ואיך נעשה כך שהכל יהיה בהרמוניה. מי שיושב שם, אני לא כל כך בטוח שהוא יודע בכלל על מה אני מדבר. אלה יושבים אנשים אינטרסנטים, שהם רוצים כל אחד שהחברה האנושית תתקיים ותתנהג לפי מה שהוא חושב שטוב, ואנחנו אז צריכים לפי זה באמת להתנהג כמו שהוא חושב. בגלל מה? בגלל שיש שם כל מיני מאבקים בין המפלגות וכל מיני דברים, אז אני לכן מעין ברירה, אני מקיים את החוקים האלה, איפה שצריך, ברוך השם שלרוב מהם אני לא צריך, כן? ואני חי את החיים שלי, לכן אין לי שום קשר לאלו אנשים שנמצאים אי שם, שם למעלה, כאילו למעלה, בעיניי זה לא למעלה, והם שם, העיקר בשבילם זה להתקוטט זה עם זה.
מה צריך להנחות אותנו כחברה בחקיקת חוקים?
מה צריך או מי
צריך? להנחות מה? מה גם מי צריך להנחות אותנו בחקיקת חוקים?
ידיעת הטבע. כי אנחנו נמצאים במערכת הטבע, בפנים, בתוך המערכת הזאת. המערכת הזאת שולטת עלינו. היא שולטת עלינו גם מבחוץ וגם מבפנים. הטבע כל הזמן מנהלת אותי. היא מפתחת בי רצון, מחשבה, כל דבר ודבר. אני בעצם נמצא בידיים של הטבע. ואני לא יודע לאן טבע מפתח אותי, אני צריך לדעת את זה. אני לא יודע איך אנחנו קשורים. לפי הטבע צריכים להיות קשורים זה לזה. גם צריכים ללמוד את זה. ובהתאם לזה שאני צריך מערכת שהיא לא חוקים, אלא לחוקים אני קורא בעצם אותם הפעולות חינוכיות שהן מביאות אותי למצב הטוב.
למשל?
שהיא חברה טובה, הומוגנית, אחידה, וכולנו נתקיים בה בשלווה, בחיבור יפה וכן הלאה.
אתה דיברת מקודם על מצב שמתגלה פתאום שצריך להמציא איזשהו, לקבוע איזשהו חוק. זאת אומרת, אנחנו חיים באיזושהי מציאות, ופתאום המציאות מגלה לנו איזשהו מצב שאין לנו כרגע אליו איזשהו פתרון.
כן.
ואז מתגלה לנו שאנחנו צריכים לקבוע איזשהו חוק, ואז ברשות המחוקקת, מחוקקת חוק שמתאים כדי לסדר את המצב.
זאת אומרת, מה עושים? נגיד, אני נמצא בחברה אנושית, והרשות הזאת קובעת שאסור לגנוב.
אוקיי, שזה חוק טוב בעיניך למשל?
לא. למה אסור לגנוב? אני רוצה לגנוב. אני שואל, למה הוא טוב?
כי אתה מזיק לי בזה שאתה גונב.
מה, אני מזיק?
כן.
אני לא מבין את זה.
בסדר גמור, לכן בא החוק, ולא מצפה שאתה תבין, ומגדיר שאסור לגנוב, ואם תגנוב יהיה סנקציות, אז נרחיק אותך מהר.
זאת אומרת, כך אנחנו צריכים לחנך את האנשים? או ילדים אפילו?
אנחנו רוצים...
אני שואל, האם את רוצה בצורה כזאת, האם את חושבת שבצורה כזאת אפשר לחנך מישהו?
אני מחלקת את זה לשני חלקים. קודם אני רוצה להגן על החברה, ואחרי שאני אגן על החברה, אני גם מנסה לחנך את הילדים שלי, באמת לא לגנוב, מתוך הרוח הזאת שלא יזיקו לאחרים. אבל
זה...
קודם אני רוצה להגן על החברה.
זה את צודקת, אבל זה לא יחזיק בתנאי מחצי השני. שאם אנחנו לא מתפתחים על ידי חינוך, כדי שהחוק הזה יהפוך להיות חוק הפנימי שלי, לא חיצון שהוא לוחץ עליי לא לגנוב, אלא מבפנים אני מגיע על ידי חינוך לכזאת ההגדרה, שאסור לגנוב, שאני לא ארצה אפילו, שזה יהיה אצלי כבר חרוט בפנים, בתוך רצון, אז אני לא צריך חוקים. החוקים האלה כבר נמצאים אצלי בפנים.
אז אתה מדבר על חוק פנימי ועל חוק חיצוני. חוק פנימי זה שאתה באמת סופג את החוק פנימה לתוכך.
כן.
והוא הופך ממש לקוד התנהגות פנימי שלך, בלי שתצטרך איזה שהם דברים חיצוניים שיכריחו אותך לעשות ככה או אחרת.
נכון.
אלא זה משהו באמת, ואתה אומר, לשם כך אני צריך חינוך.
כן.
שזה אני חושבת שברור לכולנו.
ברור.
כן.
איפה זה קרה? איפה זה קורה? איפה זה יקרה?
לא ברורה השאלה? מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת? איך אנחנו, על ידי מערכת חינוך, מעבירים את החוקים האלה לזה שהם לוחצים על האדם, מגבילים את האדם, כן? ממרמרים אותו, לזה שהוא בעצמו ירצה לקיים אותם החוקים האלה כחוקי חברה טובים.
אז אנחנו יכולים להגיד שבאמת לא בכל המקומות מערכת החינוך היא טובה, ולא תמיד בבית מקבלים חינוך כמו שצריך, ולא...
לפי אנשים שנכנסים לבית סוהר, ולפי התיקים שמצטברים אצל השופטים, אני רואה שהמצב
נכון.
הזה הוא לא...
לא משהו.
לא שלא משהו. הוא לא משתפר לגמרי, אלא ההפך.
מתדרדר, מה זה משתפר?
כן.
זה ברור.
לכן אני אומר לך שאני בינתיים לא רואה שלגנוב, ששאלת אותי, האם לגנוב זה רע, אמרתי לך, אני לא יודע, אני לא חושב שרע. כי כך, אני לא קיבלתי חינוך אחר. אני רק רואה, יודע, שאם אני גונב, כן? אז יכול להיות שאני אצליח. אני גם כן מסתכל על אנשים אחרים. אדם שעובד באיזה משרה ומקבל מיליון שקל בחודש, ואני עובד במשרה שאני מקבל 5,000 שקל בחודש, זה לא נקרא שהוא גונב. אבל לי נראה שזאת גניבה.
למה?
כי למה זה מגיע לו, דבר כזה? בגלל שהוא לחץ שם על מקבלי החלטות, והם קבעו שמשרה שלו היא שווה מיליון שקל בחודש.
אז מה זה גניבת דעת?
אז אותי, זה... אותי ב, 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 מי גונף? אני לא גונף, אני אזרח טוב, חי מ-5,000 שקל בחודש. והוא מקבל מיליון שקל בחודש.
נכון.
גם לא גונף.
נכון. כן?
נו, אז מה את חושבת שזה זה, זה המצב ש, ש, שאנחנו יכולים בצורה כזאת להחזיק במס, במספריים כאלה, בהבדלים כאלה בחברה?
מכאן התחילה בכלל, התחיל כל ה... בגלל זה אנחנו מקיימים את הדיון הזה, כי אנחנו מרגישים שהחוקים שלנו היום לא באמת שומרים עלינו כחברה.
ודאי.
שהיום באמת יש פערים ויש אי צדק בהרבה מאוד מישורים, לא רק במישור לכן, הזה הכלכלי.
לכן אני אומר שמלכתחילה כולנו גנבים. ומשתתפים בגניבות, גם קטנים וגם גדולים וכולם. זה יכול להיות חברת חשמל, או נמלים, או כנסת נחמדה, לא חשוב מי ומה. אין? זה כולם גנבים, ולכן אנחנו צריכים חינוך. ועד שלא יהיה חינוך, כל המערכת הזאת אין מה לדבר עליה. זה הכל רקוף מראש. זהו, שלטון החוק, זה לא שלטון החוק, זה שלטון, זה איך לתת לאדם על הראש שלא, שלא יגנוב, וישיר לגנוב לאנשים שהם יכולים לקבל את זה כאילו לא גניבה.
צריכה להיות איזושהי מערכת חוקים אוניברסלית, או שצריכה להיות מערכת חוקים שהיא מתאימה לכל מקום
אם
ומקום?
אם את מדברת על הדבר האידיאלי?
כן.
ההכנסה צריכה להיות אחידה לכולם. כי לפי הטבע, אני ואת והוא, בני אדם, שברור באיזה יש לנו צרכים, אנחנו צריכים לחסות אותם, כן? ולכן כל אחד צריך לקבל אותו, או אותם הדברים.
אתה יכול לתת לנו, למשל, נגיד, 3 חוקים, אבני יסוד כאלה,
כן?
שהם אלה שיסדרו לנו את החברה בצורה כזאת, שבאמת לא יהיו פערי הכנסה כל כך גדולים, ושהמצב הבריאותי לכולם תהיה הזדמנות טובה לקבל בריאות טובה, ושתהיה להם הזדמנות טובה...
אין שום בעיה, את כבר אומרת את הפתרון. אדם צריך לקבל לחיים שלו כל מה שהוא צריך כדי לקיים את עצמו כבהמה בריאה. כי אנחנו בהמות, אנחנו חיות לפי הגוף שלנו, שייכים לדרגת החי. וחי הוא צריך לקבל מה שצריך לקבל, כמו שיש לך סוסים או פרות או עזים שם בחצר או באיפה ש... ברפת. אז ככה, ככה אנחנו צריכים לקבל מה שטוב לגוף שלנו.
איזושהי תחזוקה בסיסית.
כן, נכונה, בריאה.
אוקיי.
זהו. זה דבר אחד.
זה חוק ראשון.
זה חוק ראשון.
מה
חוק
עוד?
שני.
שלפי הגוף שלנו, אנחנו כולנו צריכים לקבל מה שגוף של כל אחד דורש מצד הטבע. זהו, זה דבר אחד.
במה זה שונה, שהדגשת מצד הטבע, במה זה שונה ממה שקיים היום?
אני רגיל לאכול כל יום עוגת קרם ושני בקבוקי שמפניה.
שזה טוב או לא? זה לפי
שזה
הטבע?
לא טוב, אלא אנחנו צריכים להביא חינוך, זה הכל דרך החינוך.
Okay.
אנחנו צריכים להביא אדם לחינוך כזה, שהוא ידע מה זה טוב ובריא.
Okay.
זה דבר אחד, זה כלפי הגוף. כן?
זה חוק ראשון.
כן. עכשיו כלפי המשפחה. כל אחד, הוא צריך לקבל איזשהו סטנדרט אחיד, כן? לדיור ולכל מה שהוא צריך כדי לקיים חיי משפחה.
שזה כולל מה? דיור? מה עוד?
נו, הכל. דיור, חינוך לילדים, כל מיני דברים, מה שאנחנו צריכים בצורה אחידה. אחידה. אין יותר גדולים ופחות גדולים. אין. כולם מקבלים אותו דבר, כמו בקיבוץ.
מה התוצר של הדבר הזה? את התוצר הראשון אני מבינה, נהיה יותר, את התוצר הפיזי אני מבינה. אנחנו נחיה יותר שנים, נהיה לנו פחות בעיות בריאות, הגוף שלנו יעבוד ברמה שיותר מותאמת לטבע, כמו שהרמה הפיזית ברורה לי, הרמה השנייה.
היא ברורה מפני שזה לפי הגוף שלנו, לפי דרגת החי.
נכון.
אז זה כולנו בזה, ודאי שמישהו צריך חס ושלום תרופות או משהו, זה ברור.
ברור שיצטרכו גם פחות, והכל יהיה הרבה יותר מאוזן מהבחינה הזאת. ברמה המשפחתית, מה יהיה התוצר של דבר כזה?
שאנחנו בונים כן לכל משפחה?
כן, שאני אקבל דיור, שאני אקבל חינוך טוב, שאני אקבל, אני לא יודעת מה אני עוד צריכה לקבל.
כל דבר שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו צריכים לעשות, רק בצורה שווה. כלפי בני אדם, נגיד אנחנו קובעים, כל בן אדם צריך שיהיה לו חדר לחוד. זהו. אז אנחנו בונים, כן? כל ילד צריך להיות, שיהיה לו חוק, שיהיה לו, נו, מה שצריך.
כן.
זהו.
שלושה חוגים
שואל. כל מיני דברים. צריך, זהו. אז אנחנו קובעים. העיקר שזה יהיה לכולם אותו דבר. זהו.
למה חשובה האחידות הזאת?
האחידות הזאת חשובה שאז אין לנו שום בעיה עם בני האדם. עכשיו, לא שאנחנו מחייבים בני האדם להיות בזה, אז אלה אנחנו רוצים על ידי חינוך להגיע למצב שהם לא ירצו אחרת. למה שלכולם יהיה סטנדרט אחד.
אנחנו עדיין כולנו שונים, גם המשפחות שונות.
בבקשה, אם את רוצה משהו מיוחד, והשני רוצה משהו מיוחד בצורה אחרת, אבל מאותם הסטנדרטים. אז בבקשה, את רוצה חולצה צהובה, ואני אדומה, והוא רוצה משהו אחר ככה, אין שום בעיה. אבל שוב אני אומר, זה הכל במסגרת שכל אחד מקבל מה שהוא צריך. שאנחנו צריכים לחסות את הדברים הכרחיים לחיים. לחיי בן אדם, לא רק לחיי גוף שלנו שהוא בהמה, אלא לחיי בן אדם. גם אנחנו, גברים, נשים, משפחה, וההורים שלנו שמזדקנים, והילדים שלנו שגודלים, הכל זה צריך להיות. אבל צריך להיות לא לפי חלוקת המשכורות.
אלא בסטנדרט שכולם ירגישו שמקבלים...
אבל זה מלווה בחינוך. ואז מתוך החינוך אנחנו מבינים שזאת צורה לפי האגו שהאדם לא נעלם, האגו, ולא מזדחך, ולא לא נעלם לאף מקום. אז הכי טוב אם אנחנו נחנך את עצמנו להיות בצורה שווה.
אז עיקרון השוויון זה עיקרון שאתה ככה... הוא עיקרון חשוב בעיניך.
כי אנחנו כולנו שווים מצד הטבע, אנחנו כולנו שווים. זהו. איזה עוד חוקים צריכים להיות?
צריכים להיות עוד חוקים, או אלה שניים שמספיקים? לא,
כל היתר זה שייך לעבודת האדם.
כלומר?
כן? מה זה אומר?
שלפי עבודת האדם, לפי החינוך שלנו, אנחנו רוצים להגיע למצב שאדם הוא ירצה לתת לחברה כמה שחברה דורשת. כן? והאמת שהחברה כבר בימינו לא דורשת הרבה, כי אנחנו רואים את זה לפי מספר מובטלים והכל, אלא אנחנו צריכים חצי מהיום נגיד לתת לחינוך, לכל אחד ואחד, בכל הגילאים ועד סוף החיים, כן? וחצי מהיום שאנשים יתעסקו בכל מיני דברים משלהם. ודאי למעט את הנשים שהם צריכות גם כן קצת להיות יותר בבית ו... וכן הלאה. זהו, זה החיים כאלה, ללא תחרות.
ללא תחרות?
ללא תחרות, בשום דבר. חברה האנושית לא צריכה להיות תחרותית.
איזה חוק אפשר להחליט עליו שימנע תחרות? זה כל כך בטבע שלנו.
חינוך בלבד.
אז החוקים צריכים להתייחס לחינוך, זאת אומרת...
אבל לא צריכים להיות, לא צריכים להיות חוקים, אלה אלו שהאדם רוצה לקיים על ידי החינוך. ואין חוץ מחינוך שום חוק. לא לגנוב, חינוך. לא לרצות משהו, חינוך. להיות עדיף, חינוך. הכל חינוך.
שלושת העקרונות הכי חשובים בחינוך, בעיניך, שאני מבינה שאלה החוקים, אלה חוקי החברה בסופו של דבר.
אין שום בעיה. בבקשה, עיקרון אחד, אני מכניע את עצמי כלפי כולם.
כלומר?
כלומר שאני חייב לשרת לכולם בכל מה שהחברה צריכה. חוק אחד, כן?
חוק גם שני. בניגוד לדעתי, מכניע זה גם בניגוד לרצוני.
כן, ודאי.
אוקיי.
ודאי שבניגוד לרצוני. חוק שני, אני חייב להראות לחברה עד כמה שטוב להיות המשפיע והתורם.
מה זה אומר?
כי אני רוצה לתת, אני חייב לתת דוגמה לחברה עד כמה שטוב לתרום לכולם, לחלק לכולם ולהשפיע לכולם, להחזיק את כולם, לחזק את כולם. חוק שני.
אוקיי.
חוק שלישי, אני חייב להראות לכולם שחיבור בין כל החברי החברה הוא דבר העליון והכי חשוב מחיי החברה. מה שתואם לחיבור זה טוב, מה שנגד החיבור זה רע. שלושת עקרונות.
זהו?
כן, הם כוללים בעצם הכל.
ואלה שלושה עקרונות שכלפיהם מחנכים בני אדם? מה עכשיו פרטנו? שלושת העקרונות האלה, אלה היעדים שאליהם החינוך רוצה להביא את כלל הציבור?
נכון.
אלה המטרות.
אלה המטרות של תהליך חינוכי שצריך להביא את כל הציבור לחיות לפי שלושת העקרונות האלה.
כן.
עכשיו, כשדיברת, אמרת קודם, לפני כמה דקות, רשמתי לי פה, אתה רואה ככה, עשיתי עם עיגול. אמרת, כמו בקיבוץ. יצא לי להיות קצת בקיבוץ. אני מושבניק במקור, לא מושב שיתופי, מושב רגיל, כל אחד והמשק שלו, ותחום העיסוק שלו, וההכנסות שלו, ורמת חיים שלו, וכן הלאה. אבל חלק מהשירות הצבאי שלי, הייתי נחלאוי, הייתי בקיבוץ. זמן לא מבוטל. הקיבוצים נכשלו. זאת אומרת, למרות שהם, אני מניח, ישבו לפני כך וכך שנים, מייסדי הקיבוצים, והשבו על רעיונות דומים לאלה שציירת כאן, וניסו בכל כוחם ובכל ליבם לחנך את הילדים שלהם, להחזיק בערכים האלה היפים, השיתופיים, שכולם יושבים, וכל יהיה טוב, והכל יהיה לפי סטנדרט, ולא יהיה תחרות, ולתרום לחברה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, לא רוצה לחזור על הכל. בסופו של דבר, לא יצא להם. בדיוק קראתי אתמול של שום, לא זוכר אפילו איך הגעתי לזה, את שיר של שמולי קראוס, בלדה לעוזב קיבוץ, שמתאר את המשבר הזה, איך ההורים כל כך רצו, והילדים רצו דברים אחרים. זאת אומרת, השאלה היא, לסיכום, 60 ומשהו השנים שמדינת ישראל קיימת בהם, מוכיחים שהמודל הזה נכשל לחלוטין, פחות או יותר. יש עוד כמה קיבוצים, אבל גם הם חיים בצורה שיותר דומה למושב שבה אני גדלתי, שכל אחד זה כבר איזו יחידה עצמאית של רווח והפסד. אז מה יש פה? חזרה לאחור, ניסיון חוזר? מה פה קורה?
חס ושלום.
אז מה כן?
לא. ככל העניין הוא שאנחנו לא השתמשנו בשיטת החיבור שקיימת בחוכמת הקבלה. ולכן הם רצו לעשות חיבור בין בני אדם לפי כל מיני חלומות של סוציאליסטים, קומוניסטים למיניהם, לפי מרקס, לנין וכן הלאה. טרוצקי שם. אנחנו לא מדברים על אלו דברים בכלל. זאת אומרת, יכול להיות שהמילים הן מאוד דומות. יכול להיות שהצורה שאנחנו אומרים כעיגול זה דומה, אבל זה לגמרי לא אותו דבר. כי כל החינוך שלנו הוא מתבסס על הטבע. על הזדהות עם הטבע. שכמו שהטבע אינטגרלי מחוברת בכל החלקים שלו, כך אנחנו צריכים להיות אינטגרלי ומחוברים כל איש לרעהו בהכל. והטבע מכוון אותנו לזה ומביא אותנו לזה. רק אפילו שמרקס כתב על זה, שצריכים מאוד להיזהר, לא לפיל את זה על אנשים שעדיין לא מוכנים לזה. הם פעלו, הקיבוצניקים, בצורה טובה ויפה, לזמן קצר, מתי שהם היו מאוד לחוצים, והיו צריכים להגן על עצמם, ולהתקיים. אחרי שהזמן הזה עבר, והתחילה פריחה, ושפע, והכל, הילדים שלהם כבר לא רוצו להסכים עם זה, הם רצו למלות את האגו שלהם, כל אחד איך שבא לו. ולכן, הקיבוץ נעלם. ולכן, אני דרך אגב שהגעתי ארצה, ניסיתי אולי להיכנס לקיבוץ. ובמגדל העמק. ומיד הרגשתי שזה לא אותו המצב שצריך להיות.
אז בתהליך שאתה מתאר, מה יבטיח שלא, שהדבר הזה יחזיק ולא יקרוס כמו פה בתנועה הקיבוצית?
כי אנחנו הולכים למעלה מהאגו שלנו.
מה זה אומר המילים האלה?
אנחנו לא סתם מבטלים את האגו שלנו, אנחנו משתמשים באגו שלנו כדי להכניס אותו לחיבור בינינו. אנחנו משתמשים בכוח מיוחד שיש בטבע, שזה כוח הבונה החיובי. על ידי חומת הקבלה אנחנו משתמשים בכוח הזה, חוץ מהכוח השלילי שבאגו, ובין שני כוחות האלו, ימין ושמאל, חיובי ושלילי, אנחנו בונים את המצב שלנו החדש, שזה נקרא קו האמצעי. ובו, בקו האמצעי הזה, אנחנו קיימים.
הכוח השלילי האגואיסטי הוא טמון בטבע האדם.
כן.
המאמצים לחיות בצורה שוויונית ומהוברת ושיתופית, כמו שתיארת בכל התוכנית שלנו היום, משהו שהוא בעצם...
זה נמצא ברקע בחיים שלנו, אבל אנחנו לא נמשכים לזה ממש.
אנחנו לא נמשכים לזה בכלל, האמת זה מאוד דוהה, גם כל התמונות האלה שציירת, שיש כזה סטנדרט וכזה סטנדרט, ואתה בוחר ותבחרי לכל צד צורה ואדומה, ממש נחרדתי האמת.
השאלה כך, לא, כי זה בא אחרי חינוך, ולכן זה לא מחייב. רק אחרי חינוך, שאנשים מסכימים לזה, אין כאן שום דיכוי. זה דבר אחד, ודבר שני, מה אתה מקבל תמורת זה?
מה?
אתה מקבל חיים בדרגה אחרת. לא חיים העולם הזה. אתה חי ברמה אחרת של השגת המציאות, שזה נקרא עולם הבא.
במה זה יותר טוב לי כבן אדם?
במה זה יותר טוב עולם הבא מעולם הזה, אני לא יכול להסביר.
לא הבנתי.
אני מגיע לרמת החיים לא גשמיים, אלא רוחניים, פנימיים, מילואים שלי, בצורה שאני מלא, שלם, כל כך נהנה מהחיים ונצחיים, שבשביל זה כדאי לי את זה לעשות, סך הכל מה אני עושה. אני מבטל את האגו שלי, שנמצא אצלי, וסוף סוף אני מסוגל לצאת מזה, שהוא כל כך ממרמר לי את החיים, ומתעלה לרמה אחרת של תענוג. של תענוג, של השגה, של כל טוב. צריכים לדבר על זה עוד.
נכון, אבל הזמן שלנו נגמר לצערי הרב. אנחנו נדבר על זה עוד. תודה רבה בינתיים, הרב לייטמן. מכל מה שאמרת היום, מה הכי חשוב שנזכור? משפט אחד.
שיהיה לנו חיים טובים פעם, שנהיה מחוברים וישרים זה עם זה.
אמן ואמן. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים טובים כשנהיה מחוברים וישרים זה עם זה. כל טוב, להתראות.